אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
שלום לך עומר בר-לב, השר לביטחון הפנים, מפלגת העבודה.
שלום, צהריים טובים.
מה שלומך? מזמן לא התראיינת.
שלומי טוב. משרד לביטחון הפנים ממשיך להתקדם בכל הכיוונים שאנחנו אחראים עליהם. אבל כמובן שהאירועים בוא נגיד בקואליציה, באופוזיציה, בכנסת, הם לא ממש מלבבים.
אז זהו, אני שמחה שבחרת להתארח באכסניה שלנו היום, כי לא בטוח שהממשלה שאתה יושב בה, תחזיק מעמד אחרי השבוע הבא. איך אתה קורא את התמונה?
תראי, אם נתחיל במשפט דרמטי, אז פעם מישהו אמר לי, מישהו שהיה מפקד סיירת מטכ"ל ומפקד שלי, אמר לי, רק המוות בטוח. אז נכון, זה לא בטוח. אבל אני אומר, מי שהולך לפוליטיקה חייב לשמור על אופטימיות, חייב להיות אופטימי, ורק ככה אפשר להתגבר על כל המכשולים. וכמובן, אין ספק שהקואליציה נמצאת בתקופה מורכבת, נקרא לזה ככה. אבל אני מסתכל על ההישגים של הקואליציה ועל ההישגים במסגרת זאת של המשרד לביטחון פנים, ואני בהחלט רואה הישגים, ואני מאוד מקווה שהציבור רואה את זה, וגם פה ושם גם כמה גורמים באופוזיציה שמבינים שבסופו של דבר כן חשוב להסתכל על טובתו של העם, ולא רק בסופו של דבר, גם בתחילתו של דבר, ואני מאוד מקווה שאנחנו נסיים את המושב הזה, ונמשיך, וכן, יהיו עוד הרבה מכשולים.
יש לך איזה מסר לסילמן אורבך, רנאים, רינאוי זועבי, אולי קצת מיכאל ביטון, אולי זו רשימה חלקית, ושכחתי חלק. יש לך משהו להגיד להם? כי בסוף אתה צריך להסתמך עליהם, ולא על הטובות של האופוזיציה.
תראי, אסתי, אני מחייך, את לא רואה אותי.
אני מרגישה את החיוך, אבל.
כן, יש כל כך הרבה ראשי מפלגות וראשי ממשלות וחברי כנסת שנותנים להם עצות ואומרים הם צריכים לעשות כך ואחרת וכן הלאה. אני משאיר את זה להם, אני משאיר את זה לראשי המפלגות.
אבל אתה באוכזב מהם, אתה רואה אותם כבוגדים במובן הפוליטי?
תראי, אני בוגדים כמובן שזה לא, זה לא המילה, כן? אנחנו מדברים על פוליטיקה. אני מבין את הקשיים. הקשיים האלה היו לכולנו שהחלטנו ללכת ולהצטרף לממשלה הזאת ולהקים את הקואליציה הזאת. אבל מהרגע שהחלטנו, אז אנחנו מחויבים לה, בעיניי, אנחנו מחויבים לה, להחלטה הזאת, וצריכים במקרים שיש לנו בעיה קשה עם זה, לחרוק שיניים ולהצביע יחד עם הקואליציה ולתמוך בממשלה. אין דרך אחרת להתנהל במדינה דמוקרטית.
כשאתה השר לביטחון הפנים, עומר בר-לב, שומע את סגן השר מתן כהנה, אומר שהוא רוצה לשלוח את הערבים ברכבות לשוויץ. מה עובר לך בראש?
תראה, זה מזעזע. בוא נגיד בצורה הכי עדינה, לא במקום מיותר לחלוטין. אין לי ספק שהשר כהנה לא התכוון לפרשנות שניתנה לדבריו. אני מבין, אני גם יודע שהוא נתן הבהרה לעניין הזה. ואין ספק שהמשימה שלנו זה ללמוד איך לחיות כאן יחד, מתוך ידיעה שזאת המציאות, ובעניין הזה אני חושב שחבר הכנסת מנסור עבאס עושה מאמצים עליונים, מנהיג במלוא מובן המילה, מנהיג שפורץ קדימה, וכמו שמנהיג הרבה פעמים צריך לעשות, לא מסתכל אחור, אבל מאמין שהציבור שעומד מאחוריו ילך אחריו, ואין ספק שהוא שבר כאן כמה סטיגמות שהיה צריך לשבור במדינת ישראל הרבה הרבה שנים לפני זה.
אגב, מה יותר קשה לך לשבת בממשלה ובקואליציה עם רע"מ או עם ימינה?
תראי, מהרגע שקיבלתי את ההחלטה, מפלגת העבודה קיבלה את ההחלטה ואני קיבלתי את ההחלטה האישית שלי, אז לא קשה לי, זה לא קשה לי.
אבל למי אתה יותר קרוב?
האמת היא שאני קרוב לכולם. אני קרוב לכולם.
האמת היא, זה לא נשמע לי כל כך רגיוני.
לא, אבל, אבל, אבל זה ככה. תדעת מה,
אתה, אם אני לא טועה, היית מאנשי שלום עכשיו בעבר.
נכון, נכון, אבל תראי, העבודה המשותפת שלי עם ראש הממשלה היא מצוינת. הוא נותן רוח גבית מאוד מאוד חזקה לכל המהלכים שאני מוביל במשרד. השיתוף פעולה שלי וההידברות השוטפת עם מנסור עבאס היא מצוינת. איך אומר לי מנסור? רק אל תעצרו, אתם עושים נכון, אתם עושים טוב, רק אל תעצרו, ואין לנו שום כוונה לעצור בכל הקשור בפשיעה ברחובה.
אז זהו, פה יש לכם באמת הישגים, כי יש ירידה מסוימת בפשיעה במגזר הערבי בחודשים האחרונים, בעקבות הפרויקט שלקחתם על עצמכם, אבל עדיין כמעט כל יום יש אירועי אלימות קשים, כולל הלילה, כולל מעשה רצח, ביישובים הערבים. מה הפתרון?
תראי, מי שחשב שאפשר בתוך פרק זמן קצר להעלים את כל הפשיעה בכלל ובפרט במגזר הערבי, הוא כמובן לא מחובר למציאות, ואני לא חושב שמישהו באמת חשב את זה. אבל המשימה שאני אמרתי והכרזתי עליה כמעט ביום הראשון שנכנסתי לתפקיד, שהיעד המרכזי שלי בתור השר לביטחון פנים זה לבלום את ההידרדרות המאוד חמורה בפשיעה ברחוב הערבי ואחרי זה לצמצם אותה, וזה יקרה ב-2022. היעד הזה אנחנו עומדים בו. הזכרת את אירועי הרצח, נכון שבעשרה הימים הראשונים של החודש הזה היו מספר מאוד גדול יחסית של אירועי רצח, וכל אירוע רצח הוא כמובן קשה, אבל שאני מסתכל על נגיד השוואה של התקופה הזאת לתקופה המקבילה אשתקד, יש ירידה מאוד מאוד דרמטית במספר אירועי הרצח, 33%. אם אני מסתכל על נתונים אחרים שהציבור לא כך מכיר אותם, אבל הם קשורים לחיזוק ההרתעה של החוק והסדר ומשטרת ישראל במקומות האלה, אז תפיסות אמל"ח יש לנו עלייה של 41%, כתבי אישום על נשיאת נשק לא חוקי 15%, עלייה של 81% בכתבי אישום על סחיטה ואיומים.
אין ספק שהמשטרה עושה את העבודה שלה בחודשים האחרונים ויש תוצאות. אבל אם נהיה אמיתיים עם עצמנו לרגע, לגמרי, בסוף זה לא רק העבודה של המשטרה. מה צריך להשתנות כאן כדי שהאלימות היומיומית הזאת תיפסק? אני לא אומר, אבל תצטמצם מאוד במגזר הערבי. זה משהו שהציבור הערבי צריך לשנות אצלו?
תראי, אז ראשית זה...
בתרבות, בחינוך, בגיבוי.
זה כמה דברים. דבר ראשון, גם ההישגים האלה שציינתי, זה כמובן שהמשטרה והמשרד מוביל את זה, אבל חלק זה שיתוף פעולה מאוד מאוד נרחב שמוביל אותו סגן השר סגלוביץ' עם משרד האוצר, עם משרד הפנים, עם משרד הרווחה, עם הרבה מאוד משרדים נוספים, ויש עבודה, רק לתת לך דוגמה קטנה, עוד מספר אחד, מאז שהכרזנו על מבצע מסלול בטוח, רשות המיסים וההוצאה לפועל, שהם שתיהם של משרד האוצר, תפסו חובות ורכוש מעל 400 מיליון שקל.
אז הולכים גם על עבירות כלכליות, אבל אתה לא, אתה מתחמק מהשאלה מה הציבור הערבי צריך לעשות.
לא, אני לא אתחמק, זה החלק הראשון, מה שרציתי להגיד, מגיע כאן הרבה מאוד קרדיט למשרדים האחרים ולסגן השר. אבל לגבי השאלה שלך, תראי, אני אמרתי את זה גם במספר פורומים, תהיה משטרת ישראל הטובה בעולם ותצמצם את הפשיעה בצורה דרמטית. בסופו של דבר, אם לא יצומצמו הפערים בין החברה היהודית במדינת ישראל לחברה הערבית, פערים שהולכים וגדלים עם השנים, אם זה לא יצומצם, אז על פערים כאלה גודל תסכול, ועל תסכול גודל כעס, ועל כעס גודל את פשיעה. ולכן המהלך שהממשלה הזאת עושה, שגם לא עשו אותו בעבר, בוודאי לא באינטנסיביות של הממשלה הזאת, של אותה החלטה להשקיע 30 מיליון, מיליארד שקל בחברה הערבית, בחינוך, בתחבורה, ברווחה וכן הלאה, היא חלק מרכזי מהיכולת שלנו לטווח ארוך, לא לטווח הקצר ואפילו לא לבינוני, לטווח הארוך, להתחיל לצמצם את הפערים האלה, וזה גם יוביל, בסופו של דבר, בוודאי יקל על המשטרה להתמודד עם הפשיעה, וזה גם יצמצם את הפשיעה.
בוא נדבר, השר לביטחון הפנים, על טרור בתי החולים, תרשה לי לקרוא לו ככה.
כן.
אתמול תקפו רופאה בצורה קשה, האלימות שם היא כמעט יומית, מדי פעם אנחנו גם שומעים עליה כשמדובר באירועים קשים. מה צריך לעשות כאן, חוץ מאשר להציב עוד מאבטחים, אולי עוד שוטרים, אבל נדמה לי שבסוף זה לא מה שישנה את התופעה הנוראית הזאת.
תראי, ראשית יש תופעה שלצערי החברה הישראלית היא נעשית יותר ויותר אלימה. כאן מדובר נדמה לי באחות או רופאה, בכלל במרפאה, לא בבית חולים.
כן. קופת חולים כללית.
כן, קופת חולים כללית, אבל לשאלתך, תראי, רק לפני שבועיים או שלושה, קיבלה הממשלה החלטה להרחיב את האחריות של המשטרה מאחריות שהייתה קיימת עד היום של שמירה בשמונה בתי חולים ל-28, הרחבה ל-28 בתי חולים נוספים, כולל תקציב של 20 מיליון שקל ו-50 תקנים. כל זה ב-2022, לא בתקציב הבא וכן הלאה. עכשיו זה התקבל, זו החלטה שהתקבלה לפני...
אם אתה שופט, מה אתה עושה לאדם שתקף רופא או צוות רפואי או כל אדם בקופת חולים או בבית חולים, לא משנה מה תפקידו, מה אתה עושה לו? כי האנשים שהם מקבלים, האנשים האלה הם די קלים.
תראי, אז ראשית אני לא שופט.
אם,
לא
לרגע.
עורך, ואני אפילו לא עורך דין, ואני לא בקיא בכל פרטי הפרטים הספציפיים בחוק הישראלי. אבל מה שאני יכול לומר לך, שחלק גדול מה שאנחנו עושים, זה מתקשר גם לדברים הקודמים שדיברנו עליהם, זה שינוי חקיקה מאוד מאוד דרמטיים. באמת, שלא רק בן אדם יוגש כנגדו כתב אישום, שזה באחריות המשטרה, להביא פושע עם כתב אישום לבית משפט, בסופו של דבר, שבבית משפט תהיה חקיקה שתאפשר לה, לפעמים תאפשר ולפעמים תחייב את השופטים לקבוע פסקי דין יותר חמורים. זה הכיוון. זאת אומרת, אם רוצים להתמודד עם מכלול הבעיות, אז זה לא רק בתחומי המשטרה והמשרד לביטחון פנים, חלק זה בתחומי החקיקה, שאנחנו יחד עם משרד המשפטים עובדים על זה, ובסופו של דבר זה תהליך. בתהליך שנמשך, אין ספק שהיום שחקיקה תקועה בכנסת, שוב, זה חקיקה לטובת כל מדינת ישראל. יש כל כך הרבה חוקים שאנחנו מנסים לדחוף, שהם תקועים בכנסת, שהם שוב, זה לא קשור לימין ולשמאל, ולא קשור...
אבל בסוף, אם אתם לא מצליחים לשלוט, אולי אתם צריכים ללכת הביתה. אי אפשר לשבת איך אמר אריק שרון, עם נהי ובכי. אם אתם לא מצליחים, יכול להיות שאתם צריכים להיות מספיק אחראים, ולהגיד, לשים את המפתחות, ולהגיד, אנחנו לא פה בשביל לשרוד על הכיסא.
לכן אני לא חושב שאני בוכה ונוהה. אני חושב שדי ברור, וזה כבר הפך כמעט למה שנקרא common knowledge, שהמשרד לביטחון פנים, לאור המטרות שהצבנו לעצמנו, ועוד לא דיברנו על שב"ס, ועוד לא דיברנו על כבאות והצלה, שגם שם יש התקדמויות דרמטיות שלא נעשו שנים. אנחנו בממשלה הזאת, אני בתור השר, עם הגיבוי של הממשלה הזאת ושל השרים האחרים ושל ראש הממשלה, מסוגל לעשות ועושה דברים שלא נעשו כאן הרבה מאוד שנים.
אני רוצה לקחת אותך קצת לעניינים המדיניים.
לכן זה מאוד, מאוד חשוב שנמשיך.
שר לביטחון הפנים אומר ברלב, בוא נלך לעניינים המדיניים. ביידן, נשיא ארצות הברית בדרך לישראל, מה הציפיות שלך ממפגש כזה? היית רוצה שיתחיל כאן, יזוז כאן איזשהו תהליך מדיני שוב מול הפלסטינים?
תראי, ראשית אני הציפיות שלי זה ברמה של ביטחון מדינת ישראל וברמה האזורית, באמת לממש את אותם דיבורים שמדובר כאן על מערכת הגנה האזורית, לא רק של ישראל, בעיקר מערכת התראה על איומים ובעיקר ירי טילים ארוכי טווח מאיראן. זה הדבר הראשון. הנקודה השנייה שאני חושב, וגם דיברתי איתה עליה עם תת שרת החוץ ברברה ליף שהייתה כאן לפני יומיים, זה הנושא של רצועת עזה. תראי, אם יש נושא אחד שיש עליו קונסנזוס ישראלי מלא, זה על זה שאין לנו ויכוח טריטוריאלי ולא דתי עם הפלסטינים שחיים ברצועת עזה. והממשלה הזאת שינתה אין אסטרטגיה שהייתה הרבה מאוד שנים לפניה, וקבעה שמטרתנו היא לחזק את להחליש את החמאס ולחזק את הרשות הפלסטינית. וחלק מהדרכים שעשינו את זה, שמוכיחות את עצמן, זה מתן אישורי עבודה ל-12,000 פלסטינים מרצועת עזה.
איך זה מוכיח את עצמו בדיוק? הטרור ממשיך לצאת מעזה, אנחנו ממשיכים לחטוף טילים מעזה, החמאס ממשיך לשלוט שם. כמה אלפים עובדים פה?
לא, אסתי, בואי לא נתבלבל. בשנה האחרונה נדמה לי נורו פחות מ10 טילים על עוטף עזה, שאין בכלל להשוות את המספרים האלה למספרים שהיו בשנים עברו. אז העוטף יחסית חי מתפתח ויש הגירה חיובית.
מאיפה התחלת לספור את השנה האחרונה?
שנייה, אם אני מחבר את זה לאמריקאים.
כי אתה לא כולל את שומר חומות, כן?
אני לא כולל את שומר חומות. אני מדבר מאז שומר חומות בשנה האחרונה. עברה שנה מאז שומר חומות. והמדינה, שוב, אני לא רוצה לדבר על המזוודות השוחד של הקטרים וכן הלאה. אבל אם אני רוצה להתקדם בכיוון השאלה ששאלת אותי, אני מאמין שמכיוון שהצעדים האלה הוכיחו את עצמם, מדינת ישראל צריכה לעשות עוד צעד, או להיות שותפה לעוד צעד מאוד מאוד גדול. עכשיו, מה הוכיח את עצמו? הוכיח שברגע של הפלסטינים ברצועת עזה, במקרה זה לאותם 12,000 פלסטינים שבאים לעבוד במדינת ישראל, שמממנים כמעט מרבע הכלכלה ברצועת עזה, יש להם מה להפסיד. בגלל שיש להם מה להפסיד, החמאס והג'יהאד חושבים 17 פעמים לפני שהם יורים על מדינת ישראל, ולכן הם לא יורים. ולכן צריך להרטיב את הכיוון הזה.
לקראת סיום, האם תרצה לקרוא כאן, אולי אפילו בקריאה נרגשת, לישראלים לא לנסוע לטורקיה, ואם אתם כבר בטורקיה, לחזור הביתה?
חד משמעית. תראי, אני לא זוכר אירוע שבו מדינת ישראל כמדינה צלצלה, הרימה טלפון לישראלים שנמצאים בטורקיה ובפרט באיסטנבול, והפצירה בהם לעזוב את העיר ולחזור הביתה.
אתה מכיר אירועים שממש עקבו אחרי ישראלים והיו במרחק לחטוף אותם? ממש עכשיו, בימים האחרונים?
אני חבר בקבינט הביטחוני מדיני, אז לכן אני לא אכנס לפרטים. אבל האירוע הזה, שמדינת ישראל מצלצלת לישראלים שנמצאים באיסטנבול ואומרת להם, תעלו עכשיו על מטוס
חסר תקדים,
זה לטובתכם האישית ולטובתה של מדינת ישראל. זה דבר שאני לא זוכר שהיה בו דבר כזה בעבר, ולכן אני מצטרף לקריאה הזו לכל אותם ישראלים, פשוט לחזור הביתה למען ביטחונם, הביטחון שלהם, הביטחון של הילדים שלהם, חלקם שם עם משפחות, זה ממש ממש מסוכן, זה לא סתם אמירה.
כן, עכשיו לסיום שיחתנו, ממש, הסופר א' ב' יהושע יובא אחר הצהריים למנוחות, תרצה לומר כמה מילים עליו?
בהחלט, אני חושב שסופר א' ב' יהושע הוא יחסר מאוד לתרבות הישראלית ולחברה הישראלית. לתרבות הישראלית זה מובן מאליו, היה אחד מהסופרים הגדולים שקמו לנו, אבל לא פחות מזה לחברה הישראלית. ואני זוכר שיחות שלי איתו על הנושא הפלסטיני, והאם היפרדות היא ריאלית או לא ריאלית, והנושא הזה היה בנשמתו לא פחות מאשר נושא הספרות. ואני חושב שהוא הביא תרומה מאוד גדולה לשיח הפנימי, גם אם זה לשיח האינטלקטואלי במדינת ישראל, בנושאים המדיניים. אני יכול לומר לך שאני לא הסכמתי איתו לכל אחת מעמדותיו, וגם הוא לא הסכים איתי, אבל עצם זה שהוא העלה רעיונות, וראינו שנינו לנכון לנהל שיח סביב הנושאים האלה בינינו, ואין לי ספק שזה לא רק איתי, זה אם אני יודע, כן? באמת במרכב הישראלי כולו, אני חושב שהוא מאוד מאוד יחסר לנו, והכל בטוב טעם ובנעימות הליכות, שלצערי מאוד מאוד חסר לנו בתרבות הישראלית היום, התרבות הכללית של אזרחי מדינת ישראל. נעימות, טוב טעם, להקשיב, להשמיע, מאוד יחסר לנו.
השר לביטחון הפנים, עומר בר-לב, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.